צווי הסלמה בדרום, כמו גם ההצתות באמצעות עפיפוני תבערה ובאחרונה גם בלוני נפץ, כל אלה משפיעים באופן ניכר על החיים ביישובי עוטף עזה, בנגב המערבי. וזה הרקע לסוגיה שבה נעסוק בשיחה הזאת. האם חל שינוי כלשהו בחוסן החברתי של התושבים שם? עמנו בנושא הזה דוקטור מאיר אלרן, ראש התוכנית לחקר החזית האזרחית, ודוקטור כרמית פדן, עמיתת מחקר. שלום רב לשניכם.
שלום רב.
חוסן חברתי, רק נאמר תחילה, לטובת מי שאולי לא מכיר את המושג, זו היכולת להתמודד בגמישות עם הפרעה קשה, להתאושש ממנה במהירות, ולחזור לתפקוד תקין ואף משופר. אז בהקשר הזה של התפקוד ביישובי עוטף עזה, אתם ערכתם המשך למחקר שכבר פרסמתם, ואתם מתכוונים גם להרחיב אותו. על כל זאת ועוד נדבר. ותחילה רציתי לשמוע מכם, מה מאפייני השינויים באיום שמגיע מרצועת עזה לעבר העוטף ובהשפעה שלו?
היה צוק איתן, נגמר באוגוסט 2014. היו 3.5 שנים של רגיעה יחסית, וטוב שכך. ולאחר מכן, החל ממרץ שנה שעברה, התחילו שוב כל מיני לחצים, צרות, הפרעות בעוטף עזה. התחיל עם מה שנקרא צעדות השיבה, שנמשכות למעשה בצורה כזו או אחרת עד היום, רק ביום שישי האחרון היה שוב עם פצועים וכל מה שקשור בזה. לאחר מכן היו התפתחויות שהגיעו לידי ביטוי בהפעלת מטענים, בלוני תבערה, כל מיני חומרי נפץ כאלה ואחרים, ניסיונות להתפרץ מעבר לגדר, ומדי פעם, מה שנקרא היום הסלמות, סופרים כ-11 הסלמות כאלה בשנה ו4 חודשים האחרונים, שבהם שוב הפלסטינים מעזה, חמאס וג'יהאד האסלאמי, גם השתמשו בירי תלול מסלול, במספרים הולכים וגדלים, שהאחרון שבהם היה במאי האחרון 690 חימושים שנורו לעבר ישראל, לא רק מול העוטף אלא גם מעבר לזה. בקיצור, הסיפור חי ונושם ומאוד מאוד מפריע. אוקיי? בעיקר הוא כמובן מפריע בגלל הרציפות שלו לאורך זמן, מפריע לתושבים בעוטף עזה, כמובן, לתושבים. ויוצר אצלה מידה גבוהה מאוד של חרדה, אי ודאות, תסכול, הייתי אומר, הפרעות קשות לשגרה.
ועכשיו אולי נשמע על הקולות שמגיעים משם, ככל שאתם מבינים מהמחקר שאתם ערכתם. איזה תגובות אתם מקבלים?
תראה, כל ההתרחשויות שמאיר תיאר קודם, ההתרחשויות הבלתי פוסקות, החל ממרס בשנה שעברה, וחלה גם במה שהיה עוד קודם, כי בעצם ההפרעה הזאת מלווה את תושבי האזור משנות ה-2000, גם ערערו ועדיין מערערות באופן קיצוני ותדיר את שגרת החיים של תושבי האזור, ויוצרת בקרבם, כפי שגם מאיר ציין, הפרעות דחק קשות, זאת אומרת סטרס מאוד קשה. אחד הדברים שככה תושבים מסמנים, זה כמו שהם קוראים, המעבר מ-0 ל-100 ומ-100 חזרה ל-0. כשהם מדברים על מ-0 ל-100, זאת אומרת המעבר שלהם משגרת חיים רגילה לכל דבר ועניין, למצב חירום. את המצבים האלה הם מכירים והם מתורגלים בהם. מה שקרה בשנה וחצי האחרונות, שהמעבר מ-100 ל-0 היה מאוד מאוד קצר. זאת אומרת, המעבר ממצב חירום להמשך שגרה היה קצר מאוד. והוא כל כך קצר עד שבעצם התושבים מתקשים לבצע את המעבר הזה, וברגע שאנחנו מדברים על 12 אירועים, 12 סבבי לחימה של הפרעות חוזרות ונשנות, שהם משהו כמו בין 24 שעות ליומיים, אז המצבים המתמשכים האלה מייצרים התשה מתמדת בקרב האזרחים, ולכן מקשים עליהם מאוד. עד כדי כך שאחת המטאפורות המאוד משמעותיות כשאנחנו שומעים מקרב הציבור, או מקרב בכלל תושבים שמתגוררים בעוטף עזה, זה התיאור הזה של הספוג מלא. זאת אומרת, הם כבר קשה להם מאוד לספוג את ההפרעות החוזרות ונשנות האלה, קל וחומר בקצבים כל כך קצרים, שהמעבר שוב ממצב חירום לאפס, לשוב שגרה, הוא מקשה עליהם מאוד, והראיה לכך הייתה בסבב ההסלמה האחרון, שהתקיים בסוף השבוע, ומיד לאחר מכן, כשהוא חוזה שוב הפסקת אש, וכמובן לא על ידי ישראל, אלא על ידי ארגון חמאס, אז... התושבים קיבלו הודעה שהם צריכים לחזור לשגרה, ואומר לפתוח את מוסדות החינוך, והתושבים הרגישו שרגע, אנחנו יצאנו מהבתים, נכנסנו לתוך מצב חירום, אנחנו לא יכולים מיד לחזור לשגרה, כי גם מורים, גם משרתי ציבור אחרים כבר לא נמצאים באזור כי הם יצאו מהאזור, והציפייה מהם לאסוף את עצמם חזרה ומיד לחזור לשגרה ולשלוח את הילדים לבתי הספר, היא מבחינתם, לא אגיד בלתי אפשרית, אבל היא מאוד מקשה. ולכן הרבה מאוד מבין ראשי הרשויות באזור החליטו שהם נותנים לתושבים יום נוסף, ככה לחזור לעצמם, לאסוף את עצמם, להגיע שוב אל האזור, ואחר כך לחזור ולפתוח את בתי הספר, והוא בעצם לחזור לשגרה.
ועכשיו נתחבר מחדש לסוגיה שבה פתחנו, והיא סוגיית החוסן. האם הממצאים שאתם מגלים עכשיו, בעקבות האירועים של החודשים האחרונים, מתיישבים עם ממצאי מחקרים קודמים שאתם ערכתם בנושא הזה, על אותה אוכלוסייה, על אוכלוסיית תושבי עוטף עזה?
אנחנו מסתובבים הרבה מאוד עכשיו בעוטף עזה, לצורך המחקר החדש שאנחנו עושים על מנהיגות וחוסן. ובמסגרת זו התחלנו לשמוע גם מהאנשים, גם ממנהיגים מקומיים וגם מראשי מועצות וכל מה שקשור בזה, את המושג הזה של קריסת החוסן. אז אנחנו קצת הופתענו למען האמת בהתחלה, והתחלנו לחשוב על הדבר הזה ולבדוק את זה גם בינינו לבין עצמנו, גם עם הספרות וגם עם במסגרת הרעיונות שלנו, עם האנשים השונים שבאיתם אנחנו נפגשים. וראינו שיש כאן לכאורה דילמה. חשבנו בהתחלה שאולי יש כאן דילמה. כלומר, אם יש דחק, כפי שכרמית תיארה, ואם האנשים מלאים בקושי הזה שלהם, כספוג מלא, ומדברים על קריסת החוסן, אולי באמת החוסן נמצא בתהליכי קריסה. מצד שני, שאנחנו הסתכלנו על התגובות של המערכות השונות, של היישובים, של המועצות, ושל מרכזי החוסן, ושל כיתות הכוננות, וכל המנגנונים הרבים שקיימים שם, איך הם מתפקדים באותם הסלמות, ראינו שהם מתפקדים ברמה גבוהה מאוד. אז נוצר כאן כאילו איזושהי דילמה. האם, וזאת השאלה, כחולשת המחקר שלנו לצורך העניין, האם שתי התופעות האלה של חוסן מצד אחד, ודחק מצד שני, יכולים לחיות בכפיפה אחת, או שהם, או שהסטרס יפגע במוקדם, אולי במאוחר, בחוסן. זאת השאלה שאנחנו שאלנו את עצמנו, חזור ושאול, ואנחנו חושבים שהגענו לאיזושהי מסקנה, אז אולי קרמית יכולה להסביר מה המסקנה.
אוקיי, ראשית אני אומר, גם במחקרים קודמים שעשינו על האזור, מצאנו גם צמיחה דמוגרפית, גם חברתית וגם כלכלית מאוד גבוהה של, ומרשימה של האזור לאורך הזמן, זאת אומרת בין האימותים וגם אחריהם. והבנו שלמרות האיום הנמשך באזור הזה של עוטף עזה, עדיין אנחנו מצליחים לראות אזור או מרחב שממשיך לצמוח ולבנות את עצמו, כמרחב, הייתי אומרת, מסגשג, ולכן ככזה שמשקף חוסן חברתי גבוה באופן יחסי ויציב. גם במחקר הזה, כששוב, כפי שמאיר ציין, אנחנו עדים לתקופה מתמשכת של טרור, של התשה מתמשכת של התושבים, עדיין אנחנו יכולים להצביע על חוסן חברתי גבוה באופן יחסי, ושוב, אני מזכירה שאנחנו בוחנים את החוסן החברתי דרך הפרספקטיבה התפקודית, ולכן גם כאן אנחנו יכולים בסופו של דבר לראות שתנופת הצמיחה ממשיכה להתקיים בעוטף עזה. כן, אנחנו רואים משפחות שעוזבות את האזור, אבל המשפחות האלה, ראשית, נאפיין אותן, מדובר בעיקר במשפחות בעלות ילדים, אבל המספר של המשפחות שבוחרות לעזוב הוא זניח מאוד. אנחנו רואים, לדוגמה, גם בקיבוץ כפר עזה נקלטו 10 משפחות בשנה האחרונה, 10 משפחות לחברות מלאה בקיבוץ. גם בנחל עוז, שמרוחק מרחק של מטרים ספורים מגדר הגבול בין ישראל לרצועה, נקלטו השנה 4 משפחות וצפויות להיקלט עוד ועוד. הקיבוץ הזה מראה צמיחה מתמשכת גם בהיבטים כלכליים, דמוגרפיים כמובן, וכל מה שנעשה שם מצביע על חוסן חברתי גבוה, אבל לא רק היישובים הכפריים או המרחב הכפרי, את אותה צמיחה של ממש ראינו גם בעיר סדרות, גם היא נהנית מצמיחה דמוגרפית ומהמשך פריחה כלכלית. זאת אומרת ששוב, כפי שאמרתי, אין ספק שהמרחב ממשיך לצמוח, ממשיך לבנות את עצמו, לא רק כמובן דרך אותם מנגנונים יישוביים ומועצתיים שמאיר ציין, בין אם אנחנו מדבר על צוותי החירום היישוביים, על חדרי המלחמה, כיתות הכוננות, על צוותי הכיבוי עכשיו שעובדים במלוא עוזם, אנחנו רואים גם לצד כל המנגנונים היישוביים הללו את מרכזי החוסן שפועלים במלוא עוצמתם. כן, יש מחסור בטיפולים עבור התושבים של האזור שנובע כמובן מההפרעות השונות או מהיכולת שלהם או להגיב להפרעות השונות. וגם בכלל המנגנונים היישוביים והמוצאתיים האלה חשוב לזכור גם את הסיוע המסיבי של המדינה מצד אחד, הסיוע הכלכלי ואחר של המדינה, וגם את ההגנה, את מעטי ההגנה של צבא ההגנה לישראל, של צה"ל.
ובכן, אנחנו טוענים שכן, הם יכולים לדור בכפיפה אחת, אוקיי? כלומר, דחק וחוסן יכולים לדור בכפיפה אחת. וזה מוכח. יחד עם זאת, אנחנו רואים בעבר הזה שמסתכלים מה זה אומר הלכה למעשה. אני רוצה לעשות הבחנה בין שני דברים. ההנהגות המקומיות, כולל של, גם של היישובים, גם של המועצות, גם של העיריות שם בסביבה, מבינים מה צריכים לעשות בעניין הזה, לחזק את התושבים, לתת להם את השירותים הטובים ביותר, לספק להם את ההגנה הטובה ביותר, גם החורית וגם הנפשית, ולדעתי הם משיגים יפים מאוד בעניין הזה. וכאן, יש כאן אצבע שמופנית גם כלפי הממשלה. הממשלה מצד אחד עושה דברים חשובים מאוד, גם בכך שצהל נותנת, איך אומרים, הגנה ביטחונית באמת טובה מאוד, אוקיי? וגם בזה שהמדינה נותנת להם כסף, לא חשוב שכרגע יש קצת הפרעות בנושא הזה בגלל סוג של תקציב, בעיקרו של דבר הממשלה מבינה שחשוב לחזק את ה יישובים הללו, ולכן היא עובדת. מה שחסר בצד הממשלתי זה מה שהתושבים מכנים את האופק או התקווה. האם זה ייגמר, כיצד ייגמר ומתי זה ייגמר. אוקיי? הם זקוקים לזה כאוויר לנשימה מהמדינה, והמדינה אינה מספקת להם את זה. וכאן מתנגשים שני דברים. האינטרס של המדינה זה לא להסביר לתושבים בכלל, ותושבי העוטף בפרט, מה המדיניות של ממשלת ישראל כלפי חמאס. בגלל סיבות ברורות, לא נוח להגיד שבעצם אנחנו מדברים עם חמאס, מנסים לייצר איתם איזושהי הסדרה וכו' וכו'. אוקיי? אז לכן גם לא אומרים את זה לתושבים. וכשיש הסדרה, חדשות לבקרים, גם לא מדברים על זה ולא מודים בכך. לתושבים בתל אביב ובפרדס חנה, זה לא משנה כי זה לא אומר להם שום דבר. לתושבים בעוטף עזה זה כל הסיפור. אוקיי? הם לא מבינים מה קורה, הם לא יודעים מה קורה ולא אומרים להם מה קורה. אז למשל, שראש הממשלה היה בשבוע שעבר באוגדת עזה, בנירים, כן? ורצה כביכול או לא כביכול לדבר עם התושבים, הוא יצר סיטואציה שבמקום לחבק אותם, יצרה אצלם ניכור נוסף. לא רק שלא דיבר עם התושבים, אלא גם יצר שם איזשהו קצר, או נוצר שם קצר עם ההנהגות המקומיות שלהם. רע מאוד. כי הדבר הזה של חוסר תשומת הלב המספקת של המדינה, או של הממשלה, בעת הנוכחית, לענות לצרכים הספציפיים של התושבים בעוטף עזה, בעיקר בסוגיות נפשיות, מנטליות, של הדחק הפסיכולוגי הזה, הם אלה שהם שמים סימן שאלה לגבי הנושא של התפקוד שלהם בעתיד. אוקיי? ואם המדינה לא תשים לב לנקודה הזאת, אנחנו חוששים שהמרכיב הדחק עלול לתפוס נפח יותר גדול משהו היום, בתוך המאזן הזה שדיברנו עליו, של חוסן מול דחק, וזה לא יהיה טוב כפי שזה צריך להיות.
אני רוצה להוסיף, אחד הגורמים שבונים חוסן חברתי, ועליהם אנחנו מצביעים במחקרים קודמים שלנו, הוא כל מה שקשור במידע, מידע לתושב. מידע לתושב, ומידע שבסופו של דבר גם מסייע להם לייצר גמישות מול ההפרעות ולהמשיך את התבקות שלהם. ברגע שמה שמאיר תיאר, שבעצם אנחנו רואים שאין כאן איזשהו אופק של פתרון לתושבים, זה מצד אחד. ומצד שני, אנחנו רואים שחמאס בכל העימותים האחרונים הוא שמכריז על הפסקות האש, ובעצם כדי להבין לאיזה כיוון מתפתח או מתפתח העימות כאן ועכשיו, או מתפתח העימות מבחינת משך הזמן, אז בעצם התושבים מרימים את העיניים ואין מי שיספק להם מענה, אין מי שיספק להם מידע, ובסופו של דבר מי שהגורם הפרו-אקטיבי באזור הוא דווקא חמאס. ובמצב כזה, אלה בעצם הגורמים שיכולים לערער את החוסן החברתי של התושבים, כי שוב הם פוגמים ביכולת שלהם לראות איזשהו אופק, או כמו שמאיר אמר, להחזיק איזושהי תקווה. כי התקווה היא מאוד מאוד חשובה, המידע לתושב, המידע לאנשים באזור הוא מאוד מאוד חשוב, והנקודה המרכזית שעליה גם הצבענו במאמר, זה בעצם הוואקום הזה שנוצר בין מצד אחד היעדר איזשהו פתרון לאיום הנמשך מעזה, אוקיי? איזשהו אופק, ומצד שני, העמימות הזאת מול מערכת היחסים של מדינת ישראל עם חמאס, ובמפגש הזה, כפי שאמרתי, הוואקום הזה שנוצר, בסופו של דבר פוגע בחוסן החברתי של התושבים.
תודה רבה לשניכם.
תודה.